ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מועיד קטן דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו מתחיל היום בשורה שנייה מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה. שם אתם רואים צורת פפיון, וזה מסמן ברייתות בעניין כפיית המיטה. הנושא המיידי, ממתי 1. כופין, 2. זוקפין. כידוע, אחד ממנהגי או דיני אבלות זה שיש להפוך את המיטות. הגמרא, תנו רבנן, ממתי כופין את המיטות? הגמרא עונה, מי שיצא המת מפתח ביתו, דברי בלעזר. רבי יהושע אומר, מי שיסתם הגוליל, הקבר. מעשה שמת רבן גמליאל הזקן, כיוון שיצא מפתח ביתו, אמר להם רבי אליעזר, כפו מיטותיכם. עכשיו זה רבי אליעזר לשיטתו. וכיוון שנסתם הגולל, אמר להם רבי יהושע, כפו מיטותיכם. גם זה רבי יהושע לשיטתו. אמרו לו, סיפור לרבי יהושע, כבר כפינו על פי זקן, כלומר על פי דברי רבי אליעזר. תנו רבנן, ממתי זוקפין את המיטות בערב שבת? תשובה, מן המנחה ולמעלה. מאחר שבשבת לא משאירים את המיטות כפויות, אז הברייתא הזאת מבררת את הזמן שזוקפים את המיטות. אמר רבא בר הונא, אף על פי כן אינו יושב עליה עד שתחשך. למרות שזוקפים את המיטות כבר מן המנחה ולמעלה, אבל בפועל לשבת עליהם בצורה זקופה, האבלים אינם יושבים עליהם עד שתחשך, כלומר שנכנס שבת. ולמוצאי שבת, אף פי שאין לו לשב אלא יום אחד, למרות שנשאר רק יום אחד מהשבעה, חוזר וכופה. תנו רבנן, בשוליים לפני שנתקדם יש לנו נושא, וכך כתבנו, אף פי דקופין כל מיטות הבית, דרגש אין צריך לכפותו. נשאיר הבירור למה זה דרגש לגמרא. הגמרא, תנו רבנן, הכופה מיטתו, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה, ואפילו יש לו 10 מיטות בעשרה מקומות, כופה את כולן. ואפילו 5 אחים ומת אחד, כולן כופים. ואם הייתה מיטה המיוחדת לכלים, אין צריך לכפותה. דרגש אין צריך לכפותו, אלא זוקפו. כלומר, מעמידים אותו בצורה אנכית. רבי שמעון גמליאל אומר, דרגש מתיר קרביתיו וצורותיו, והוא נופל מאליו. אנחנו הוספנו דף של ציורים שאפשר להסתכל עליהם, וגם פה בשוליים אתם יכולים לראות ציורים שיכולים לעזור בהבנת הגמרא. כשאנחנו מדברים על התרת רצועות, אנחנו מדברים על מיטה שבעצם בנויה בצורת כמו מסגרת, 4 קורות ו4 רגליים, אפשר לראות את זה בציור, והאמצע שלו, המיטה שאדם שוכב אליו, הוא בעצם חתיכה גדולה של אור, ויש רצועות, ושאנחנו מדברים על התרת הרצועות, אפשר לראות שבכך מקיימים דין כפיית המיטה, למרות שבפועל לא פיזית כופים את המיטה, אלא עושים את הפעולה הזאת. הגמרא כאן שואלת, מהי דרגש? יש לנו סימונים שהסברנו אותם בשוליים, תחת הכותרת מפני הפס המפותל, מבליט מי דרגש כאן, ואתם יכולים לראות בעוד 12 שעות בערך, באמצע שעות, עוד פס מפותל, שהגמר שואלת שוב פעם מי דרגש. המשולשים יופיעו כאן בשני כיוונים, הם עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה תשובה, ההפך שפיץ למטה קושיה. ובמהלך הגמרא נראה צורת, מה שאנחנו מכנים צורת כתר, ומספור אחד, ובעוד כמו בערך 12 שעות רואים מספר 2. הם שני פירושים לדרגש. אז אנחנו מתחילים את הבירור. מהי דרגש? המעולה. אלסה דגדה. רשי, בשורה שלישית, אלסה דגדה, מיטה שמייחדים אותה למזל טוב, ואין משתמשים בה כלום, אלא מייחדים אותה לשרות מזל טוב עליה. זה פירוש בינתיים של אולה לדרגש. אמר לרבה, אלא מעט אגבי מלך דתנן, כל העם מסובים על הארץ והוא מסב על הדרגש. מי איקה מידי? האם יש כזה דבר דעד העדנה, עד לפני האבל, לא עוד ויני, אז לא הושיבו אותו, ואשתה מות וינן לי, ועכשיו כן משתמשים בו. אז אם הדרגש הוא אוסה דגדה, עד עכשיו כפי שאמרנו לא הושיב אותו לשם ישיבה אלא היה לשם מזל, ועכשיו לפי מה שכתוב פה המלך הוא יושב על הדבר הזה. מה כיף לרב אשי? מה קושיה? מה כאילו מה התמיהה בזה שעד עכשיו לא ועכשיו כן? מדידה ואכילה ושתייה, דעד הידן לא אוכליני ולא אשכיני, עד עכשיו אחרים לא הביאו לא מזון ולא שתייה, והשת עכשיו בתור אביל אוכליני ואשכיני. אז הנה דבר חדש, אז גם אצל הדרגש יכול להיות שהוא אלסה דגדה, כמו שאולה אמר, ומאחר שקרה אבילות אז כן משתמשים בו. הגמרא עונה, אלא היא קשיא אקשיא, אם יש להקשות על הפירוש של אולה, אז כאן יש מקום להקשות. דתניא, דרגש אינו צריך לכפותו, אלא זוקפו. זה מה שראינו במקור, יש לנו גם כוכבית, מצד הגמרא אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה. והיא עושה דגדה, אם פירוש דרגש הוא כמו אולה, עמי אינו צריך לכפותו. התניה הקופה מיטתו לא מיטתו בלבד, הוא קופה אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו הוא קופה. אז למה לא קופים אותו אם הוא מיטה לכל דבר רק שהוא לשם מזל? אז זה לא סיבה לא לכפות אותו. עונה הגמרא, ומי קשה, מידי דהווה המיטה המיוחדת לכלים, דתניה, אם הייתה המיטה המיוחדת לכלים, אינו צריך לכפותה. אז עדיין דרגש יכול להיות אלסה דגדה, וכמו שמיטה שהיא גם מיטה לכל דבר, רק שהיא מיוחדת לכלים לא קופים אותה, גם הדרגש שהיא אלסה דגדה, שהייתה לשם מזל, לא קופים אותה. אלא אי קשה, הקשה. רב שמעון אומר, דרגש מתיר קרביטיו והוא נופל מאליו. והיא סגר דייתך, אלסה דגדה, כמו שאולה אמר, שזה בעצם מיטה רגילה לכל דבר, רק הוא לשם מזל. מהי קרביטין, איתלי? איפה נכנס פה עניין של רצועות, וכמו שרב שמעון תיאר, שמתיר קרביטיו ונופל מאליו? מה הקשר בין מיטה רגילה לתיאור שרב שמעון תיאר? כי אתה רבין, אמר לי ההוא מרבלן, ואף תחליף הבא אמר רב השמי, תאב השכיח בשוק הדגלדאי. כשרבין בא, אמר לו רב תחליף שהוא היה שכיח במקומות שהיו מוכרים אורות, זה שוק הדגלדאי. מהי דרגש? והוא הביא הסביר, מה זה דרגש? אלסה דצלה, זה מיטה עשויה מאור. איתמר נמי אמר רבי יומי, דרגש סירוגו מתוכו. מיטה סירוגה על גבה. רשי כותב, סירוגו מתוכו, מכניס רצועות מן חורי רצי המיטה. דיברנו מקודם על מיטה בנויה בצורת מסגרת וחתיכת אור באמצע, מתוך חתיכת אור יוצא רצועות, והוא משחיל את הרצועות האלו דרך החורים שהם במסגרת של אותו מיטה. זה סירוגו מתוכו. על גבה, מה אומר רשי, ואור כפול על העץ. אנחנו הוספנו, כפי שאמרנו, ציורים. בשולי הגמרא יש ציור בפורמט קטן, מוקטן, אפשר לראות אור, וכתבנו בסוגריים דרגש, ויש חורים באותם, נקרא לזה מוטות או המסגרת, והרצועות מושחלות תוך החורים. מה שאין כן מיטה, זה אותו עיקרון, אבל במקום להשחיל את הרצועות דרך החורים, הם מוכפלים על גבי המוטות האלו על המסגרת. ממשיך הגמרא, אמר רבי יעקב ברך, אמר רבי ישוע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. מה זאת אומרת? שכשאנחנו מדברים על הדרגש, לא צריך, לא קופים אותו, אלא מתירים את הרצועות, והוא נופל הקטע שבאמצע, אותו אור יורד מטה. מובא, אם אני לא טועה, ברשי, במסכת סנהדרין, שאותו סוגיה מופיעה, אבל רשי שם הרבה יותר מפורט, אם היו קופים את המיטה שהאור נוגע ישירות לרצפה, האור היה מתקלקל. וזו הסיבה שגם התנא קמא אומר אין צריך לכפות אלא זוקפו, וגם רבי שמעון אומר יש לו את הפתרון שלו לדבר. ממשיך הגמרא, ואמר רבי יעקב בר אחא, אמר רבי אסי, מיטה שנקליטיה יוצאין זוקפה ודיו. גם זה מופיע אצלנו בציורים. על הנקליטים האלו היו עמודים שהיו מחוברים, אחד בראש המיטה באמצע ואחד ברגלי המיטה, כלומר לכיוון הרגליים של השוכב על מיטה, עוד מוט שהיה מחובר, והם היו ממש מחוברים למיטה, וכשהיו רוצים לפרוס עליה קילה, מין רשת שהיה מגן מפני היתושים וכאילו מופפים, אז היו מניחים עוד קורה מנקלית לנקלית שעומד מנגדו, והיו פורסים על המתקן הזה, על המערכת הזאת, כפי שאתם יכולים לראות בציור, וזה יוצר מין אוהל, והאדם שוכב בתוך זה. אז עכשיו זה סוג מיטה שאי אפשר לכפות אותו, הרי הוא, אם קופים אותו הוא יעמוד על מה, שתי מוטות בולטות ככה, הוא לא יעמוד, אז, או שהם בכלל יישברו. אז לכן אנחנו אומרים בעניין הלכות כפיית המיטה, מיטה כזאת זוקפה ודיו. תנו רבנן, ישן על כיסא, על גבי ודייני. הפירוש הזה למילה עודייני, אנחנו לא רואים שרשי כאן נותן הסבר. הנימוקי יוסף על הריף אומר זה שזה עריבה גדולה מזו, על גבי קרקע. מי שישן על גבי קרקע לא יצא חובתו. אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המיטה, הציפייה שאדם יכפות את המיטה, ו בחידושי הר"ן מובא שהוא צריך לשכב על מיטה כפויה, לא עלה, אפילו אם הוא יושב על הקרקע, זה לא לפי קיום הנהגות של אבלות. תנו רבנן, מכבדים ומרביצים בבית האבל. אפשר לטטות, אפשר גם להשפריץ מים על הרצפה, זה מרביצים. זה פעולה, גם רשי לא מסביר פה, אבל בגמרות אחרות רואים שזה פעולה שנוצר כדי שהאפר לא יעוף. הוא מדיחין כאורות וכוסות וסוכיות וכיתוניות בבית אבי, אפשר להדיח את הכלים, ואין מביאים את המוגמר ואת הבשמים לבית האבי. כמו שואלת איני ועד תני בר כפרה, אין מברכים לא על המוגמר. מוגמר זה הסדר שאדם מפזר דברים ריחניים, מין כתורת על, על גיחנים, והם מפיץ, והגיחנים האלו שורפים את הבשמים האלו וזה מפיץ ריח טוב. אז הברייתא שבר כפרה מביא, כתוב פה שלא מברכים לא על מוגמר ולא על בשמים בבית האבל, ואפשר לדייק כאן, ברוכי עוד לא מברכים התויי מייתי, אבל אמנם לא מברכים על זה, אבל כן מביאים אותו. לא קשה, הא בבית האבל, הא בבית המנחמים. יש פה לשון של גמרא שצריך הסבר מורחב. נבוקי יוסף בדף י"ז בדפי הריף, הוא נותן הסבר כזה, ואני קורא מתוך דבריו: ובבית האבל, שהוא כל זמן שהמת מוטל לפניו, מביאים, כלומר את המוגמר, לעבורי ריחו, להעביר את הריח, ריח רע, לצערנו שיוצא מגופה, ומשום הכי אין מברכים, כי הריח שמריחים הוא לא לשם הרחה של אדם, אלא כדי להעביר, כפי שאמרנו, את את הריח הרע. ובית, ועל זה לא מברכים בורי מיני בשמים, הברכה שמברכים על ריח טוב. ובית המנחמים נקרא, ממשיך הנימוקי יוסף, אחר שנקבר המת, לפי שאין מנחמים אותו עד שנקבר. כך פירש רם הלוי זר. אז מה שראינו כעת, עד כאן זה לשון הנימוקי יוסף. אז מה שראינו פה, שאין מברכים, הכוונה שמדובר בנוכחות המת, כי אז הריח הוא לא לשם הרחה, אלא להעביר ריח רע. אבל כשאין המת נוכח, מדובר רק בבית האבל, זה נקרא בית המנחמים, אין, אומר הנבוקי יוסף, לא מבין כלל, כי אין להתענג בתענוגים. המשנה: אין מוליכים לבית האבל לא בטבלה, אנחנו מדברים על המזון שמביאים לבית האבל, אותו סודת הבראה, לא מביאים אותו לא בטבלה ולא באסקוטלה ולא בקנון. כל הדברים האלו הם כלים מכובדים. האסקוטלה מובא במפרשים שהוא כערה של כסף או זהב, הקנון הוא כלי מהודר וכאין מעוזב, אלא בסלים, סלים שעשויים מרצועות של של קנים, הם נקראים נצרים, או מעלי דקל. ואין אומרים ברכת אבלים במועד. אנחנו התייחסנו לדין ברכת אבלים כמה פעמים בעבר, יש גם סוגיה במסכת כתובות הנוגע בזה, אבל עומדים בשורה ומנחמים אחרי שקובעים את המת, האבלים עומדים בשורה ועוברים המנחמים ומנחמים אותם, ופותרים את הרבים, אומרים למנחמים: לכו לבתיכם, אין מניחים את המיטה של המת ברחוב, כמו להספידו, שלא להרגיל את ההספד, כמובן אנחנו מדברים במועד, ולא של נשים, המיטה של אישה מתה לעולם לא מניחים אותה אפילו בחול ברחוב, בפני הכבוד. והכבוד כאן הוא עניין של זיבת דם שיכול לצאת מגופה של אישה מתה. תנו רבנן. יש כאן סימון חדש, אתם רואים בשוליים מעוין, הוא מדגיש את המילה בראשונה. אנחנו מסבירים כאן סדרה של הנהגות הקשורות להוצאת המת, שהיה בהן הבחנה בין אנשים שונים. והיו, ואנחנו נראה פס כפול, מדגיש את המילה מתביישים. הפס המפותל, התקינו, זה מודגש בהמשך, שלא יהיו מבחינים עוד. וגם הבלטנו מפני כבודן של אותם אנשים שאנחנו רוצים לשמור על כבודם. כל הדברים האלו כמובן יתבררו במשך הלימוד. נציין שזה ברייתא ארוכה שממשיך עד עמוד ב', עד שורה הרביעית בשורות הרחבות. מה שאמרתי הוא נוגע בעצם לברייתא השנייה שעוד מעט נגיע אליו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בראשונה היו מוליכים בבית אביל, כפי שאמרנו מקודם, את המזון לבית אביל, עשירים בקלטות של כסף של זהב, ועניים בסלי נצרים של ערבה כלופה. והיו עניים מתביישים, הם רואים עשירים מביאים בכלים מהודרים, ומה יש לעניים סלים כאילו, אז זה היה גורם להם בושה. התקינו שיהיו הכל מביאים בסלי נצרים של ערבה כלופה לפני כבודן של עניים. תנו רבנן, בראשונה היו משקין בבית אביל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה, והיו עניים מתביישים, התקינו שיהיו הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים. בראשונה היו מגלים פני עשירים, אותם עשירים שמתו היו משאירים את הפנים מגולות ומכסים פני עניים, מפני שהיו מושחרים פניהם מפני בצורת. אותם עניים לא היו להם אמצעים לקנות מזון, וזה גרם לכך שהצבע הפנים היה מושחר, והיו עניים מתביישים, התקינו שיהיו מכסים פני הכל מפני כבודן של עניים. בראשונה היו מוצאים עשירים בדרגש ועניים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בכליחה. יש גרסאות שונות על המילה הזאת, שכאילו עושים עם ב' בסוף, בכליבה, וזה מיטה של מתים. כנראה נאמרה שהיא לא מפרש פה, אלא אפשר להבין שהוא היה משהו פשוט ביותר. בניגוד לדרגש שהיה מכובד. והיו, אומרת הגמרא, עניים מתביישים, התקינו שיהיו הכל מוצאים בכליבה או בכליחה בפני כבודן של עניים. בראשונה היו מניחים את המוגמר תחת חולי מאיים מתים, והיו חולי מאיים חיים מתביישים. כפי שהסברנו מקודם, המוגמר הוא מפיץ ריח טוב, ואפשר להבין בקלות למה היה צורך למוגמר במתים שהיו מתים במצב של חולים מאיים. וזה גרם לכך שאנשים שהיו עוד בחיים חולים מאיים היו מתביישים, התקינו שיהיו מניחים תחת הכל מפני כבודן של חולי מאיים חיים. בראשונה היו מטבילים את הכלים על גבי נידות מתות, בטח הבגדים האלו, יכול להיות המילה כלים הוא יותר, הוא כולל יותר מהבגדים בלבד. רש"י בשורה ראשונה על גבי נידות מתות, הכלים שנשתמשו בהן בעודן בחיים שנטמעו בנגיעתן, שהנידה מטמעה בנגיעתה אדם וכלים, אז אנחנו יכולים להבין מרש"י שהוא מעבר לבגדים שלה בלבד, אז מאחר שנטמעו היו צריכים להדביל את הכלים האלו. והיו נידות חיות מתביישות. רש"י כותב, והיו נידות חיות מתביישות שעושים בהן מה שאין עושים לשאר מתות. ממשיך הגמרא, התקינו שיהיו מטבילים על גבי כל הנשים מפני כבודן של נידות חיות. כלומר, אישה מתה ללא הבחנה בין אם היא מתה במצב של נידות, בין במצב של טהרה, אוטומט מטבילים את הכלים של כולן. בראשונה מטבילים על גבי זווין, זה על גבי גברים, זב, זבין מתים, והיו זבין חיים מתביישים, מתים ישו מדבילים אגב הכל מתני כבודן של זבין חיים. בראשונה היו הוצאת המת, קשה לקרוביו יותר ממיטתו. אנחנו מדברים פה על עלויות, ובפרט עלויות התכריכים. היה תקופה קדומה שהתכריכים עלו כהוגן, וזה היה עד כדי כך שההוצאות האלו היה קשה להם יותר מעצם המוות של קרוביהם, עד שהיו קרוביו מניחים אותו את הגופה ובורחים, עד שבא רבן גמליאל שהיה נשיא ישראל ונהג קלות ראש בעצמו, כלומר זלזל בנושא הזה, ויצא בכלי פשטן שהרבה הרבה יותר זולים ממה שהיה נהוג עד אז, ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשטן. אמר הפאפה ועידנה נהוג עלמה אפילו בצלדה בר זוזה, זה קנבוס שהוא זול ביותר שאפשר לקנות אותו בזוז בלבד. אין מניחים את המיטה ברחוב, אמר הפאפה, אין מועד בפני תלמיד חכם. עד עכשיו דיברנו, או המשנה הזכירה שלא מניחים את המיטה ברחוב, כי אנחנו מדברים במועד, בכל המועד, וזה זמן שאסור להספיד. אבל אם מדובר בתלמיד חכם שנפטר, אין הגבלה, כי אם מדובר בתלמיד חכם שנפטר, יש אפשרות, אפשר, יכולים להספידו. וכל שכן חנוכה ופורים, שלמרות שלכלל הם גם ימים שעשויים בהספד, אבל אם מדובר בתלמיד חכם ודאי שניתן להספידו. פני מילי בפניו, אם הגופה נמצא כאן בפנינו, אבל שלא בפניו לא. שואלת אומר ואיני והר רב כהנה ספדי לרב זביד מנהרדה בפום נהרה. הנה רב זביד הוא היה מנהרדה, והרב קנה מספיד אותו בפום נהר, זה לא בפניו. אמר רב פאפי, יום שמועה הווה. היום שרב קנה הספיד אותו זה יום שהוא שמע על מותו של רב זביד, או כבפניו דמי. אמר אולה, יש כאן תיאורים של תנועות גוף. אנחנו הבלטנו אותם בפס כפול, ובשולי ממול כתבנו תנועות ידיים רגליים שעושים להביע צער. אז ככה אומר אולה, הספד על לב, מה שאומר מטפח כנגד הלב, תכתיב על שדיים סופדים, טיפוח ביד, קילוס ברגל, הוא מכה רגלו בקרקע. ביד, מה שהיא מסביר, קופץ יד זו לזו. תנו רבנן, ממשיך הגמרא, המקלס לא יקלס בסנדל אלא במנעל בפני הסכנה. רש"י מסביר, בפני הסכנה שהופך הסנדל ושובר רגלו. סנדל הוא נעל פתוח, בניגוד למנעל שהוא סגור לגמרי. אז בעצם המנעל אין הסכנה שיכול להיות עם סנדל. וכאן אתם יכולים לראות משולשים, ואנחנו מציינים בשוליים מימרות של רבי יוחנן. אחד, התנהגות האבל. בית, התנהגות האחרים כלפי האבל. נציין כבר מעכשיו עוד כמה שעות, אנחנו נראה צורת בית, וכתבנו מימרות של רבי יהודה מרב בקשר לאבל והמת. הגמרא, אמר רבי יוחנן, אבל כיוון שנענע ראשו שוב אין מנחמים רשאים לשב אצלו. זה בקשר לניחום אבלים, יש תנועה שהאבל עושה שהוא מראה שהוא קיבל התנחומים. רש"י מסביר פה, נענע ראשו שנראה שניחם מעצמו, אז זה סימן למנחמים לקום וללכת. ממשיך הגמרא, ואמר רבי יוחנן, הכל חייבים לעמוד לפני נשיא חוץ מאבל וחולה. ואמר רבי יוחנן, לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה. אמר רב יהודה אמר רב, אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו. ומניין אנחנו יודעים את זה? מדמה לרחמן ליחזקאל, לחם אנשים לא תאכל. ואנחנו ראינו בעבר שאצל יחזקאל היה ציווי לנהוג בכמה וכמה דברים בשונה מאבלים אחרים. אז אצל יחזקאל כתוב שהוא לא יאכל משל אחרים, אז אפשר לדייק שאבל רגיל כן אוכל דווקא משל אחרים. רבא ורב יוסף, כשהיו במצב של אבלות, מחליפי סודתיו להדדי. ואמר רב יהודה מרב, מת בעיר, כל בני העיר עשויים בעשיית מלאכה. אנחנו נבין על מה מדובר, באיזה קונטקסט מדובר בהמשך הגמרא. אבמנונה איקלה לדרומתה, שם מקום, שמע כל שיפוע דשחפה, שמע כל שופר שביסר על מוות, על מיטה של פלוני. חזה נח אינשי דקה עבדי עבידה, הוא ראה אנשים עסוקים במלאכה. אמר להו, ואז רב אמנונה הגיב למעורב, אמר להו, הנח אינשי בשמתה, שיהיו בנידוי. לא שחפה איקה במטה, מהן מת בעיר? ואנחנו ראינו מקודם שמת בעיר, כל מיני עשויים בעשייה מלאכה, מה אתם עושים מלאכה? אמרו לי, חבורת איקה במטה, יש מה שאולי מקביל היום חברה קדישה, גם היום משתמשי במילה חברה, ורש"י אומר חבורת איקה, חבורות הן שאלו קוברים מתים שלהם לבדם, ואלו קוברים מתים שלהם לבדם. אנחנו מכירים שוב פעם מה שדומה, שיש חברות קדישה לכל מיני, כל אחד למגזר שלו. אז גם בזמן הגמרא היה משהו דומה. אמר לו, רב אמנונה שמע את זה, אז איהכי שריה לו. אז אנחנו יכולים להבין מתוך הגמרא שהדין ששמענו מקודם, שמת בעיר כל בני העיר עשויים בעשיית מלאכה, זה כדי שהם ידאגו לקבורה. אבל אם יש חבורות ממונים על כך, אז זה משחרר את שאר בני העיר לעסוק במלאכתן. ויאמר רב יהודה מרב, כל המתקשה על מיתו יותר מדי, על מית אחר הוא בוכה. אנחנו נבין את החומרה שבדבר הזה במשך השורות הבאות בגמרא. אמר ממשיך הגמרא, ההיא איתתה דהבת בשבבותי ברבונה, הייתה אישה בשכנות עם רבונה, הבו לה שבעה בני, היה אמא של שבעה בנים, מת חד מניו, אחד מהבנים מת, הבית כבחיה ביתר תעלי, היא בכתה יותר מן הרגיל על מות בנה. שלח לה רבונה, לא תעבדי אחי, אתה צריכה להתגבר ולמנע מזה, לא אשכיחה בי, היא לא שמה לב על הציווי של רבונה, על הייתי אומר על העיצה, אבל זה יותר חמור מעיצה רגילה, זה מין ציווי, אל תעשי כך. שלח לה, אז רבונה שלח לה עוד פעם, היא צייטת מוטב, והיא לא, אם את מקשיבה להמעיט בבכי, להבעת צער, אז טוב, והיא לא, צווית זבדתה לאידך מית. אז אם לא, אז תכיני תכיחים. זה כך הפירוש בשוליים מאיר על פי רש"י במסכת עירובין. אז תכיני תכריכין לעוד מת, ומיתו כולו. לסוף אמר לה, תימוש זבדת לנפשך, אז תכיני תכריכין לעצמך ומיתה, וגם היא מתה. אל תפקו למת ואל תנודו לו. עכשיו גם מסביר את הפסוק הזה, אל תפקו למת יותר מדי, ואל תנודו לו יותר מכשיעור. העניין הזה של תנודו זה גם הבעת צער על מוות. הכיצד? שלושה ימים לבכי ושבעה להספד. כלומר, שלושה ימים הראשונים זה ניתן לבכייה, ההמשך עד שבעה זה להספד, ושלושים לגיהוץ ולתספורת, כלומר מניעה מהדברים האלו. וכאן ואילך מעבר לשלושים יום אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם רחמנים בו יותר ממני. אל תחשבו שאתם יותר רחמנים ממני. אם אני אומר הקדוש ברוך הוא לקחתי את המת, אז עם כל הצער בדבר יש גבול להבעת הצער. בחור בחור להולך, אמר רב יהודה, להולך בלא בנים. רבי יהושע בן לוי לא עזר לבי אבלה, הוא לא היה נוהג להגיע לבית אביל, אלא למען דעזיר בלא בני, תכתיב, אלא מי שנפטר ללא בנים, תכתיב מה שהפסוק שראינו מקודם, בחור בחור להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. הרשפם במסכת בבא בתרא קוף תד זין עמוד א' מציין הסיבה שרבי יהושע בן לוי היה נמנע מניחום אבלים באופן כללי, שלא רצה להתבטל מלימודו. אולי נוכל להוסיף רק במאמר מוסגר, שכפי שלמדנו מוקדם במסכת שלנו, שאדם צריך לעשות שיקול בין במעשיו איזו מצווה לעשות ואיזו מצווה להימנע ממנו, כי יש מצווה אחרת. אני מתכוון לגמר בדף ת עמוד א', בסוף העמוד אני קורא יחד איתכם מתוך רשי, שם ברשי האחרון בעמוד, מצווה שאפשר לעשותה ידיכם תפלס. פלס מעגל רגליך, זה עניין של כמו פלס, כמו זה עניין של מדידה, שתעשה אתה הגדולה וחברך יעשו קטנה, את המצווה הפחות. אנחנו יודעים, כל מי שאומר ברכות התורה בבוקר, כולם כמובן עומדים את זה, גם מוסיפים את המקורות שמלווים עם ברכות התורה, ושם כתוב ותלמוד תורה כנגד כולם, וזה מופיע אחרי סדרה של מצוות של חסד, מצוות גדולות, כולל לוויית המת והבאת שלום בין אדם וחברו. אני לא קורא את כל הרשימה, אבל בסופו של דבר כתוב ותלמוד תורה כנגד כולם. עד כאן המאמר בסוגריים, נסגור סוגריים ואנחנו נחזור לגמרא. רב הונה אמר לגבי הפסוק שהזכרנו, בחור להולך כי לא ישוב עוד, רב הונה אומר זה שעבר עבירה ושנה בא. ורשי כותב על, טוב, עוד מעט נתייחס לרשי. ורב הונה תמיד אמר רב הונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בא, אני מדלג על הקטע שבסוגריים אצלנו בגמרות המסומנות, נעשית לא כהתר. עכשיו אנחנו מסתכל ברשי ביחד, ברשי האחרון כאן אצלנו בגמרה, הוא כותב לא ישוב עוד וכו', משמע מכאן ואילך לא יעשה לעולם תשובה. זאת אומרת, אחרי שאדם עבר עבירה ושנה בה עשה את העבירה עוד פעם, הוא מסוגל להצדיק את עצמו, לתרץ את עצמו, ולא יעשה תשובה. עכשיו אנחנו דילגנו על חצי שורה, נחזור לגמרא. אני קורא עוד פעם, דיאמר רב הונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. שורת רמה בתמיה, הותרה לו, בגלל שאדם עבר עבירה פעמיים זה נהיה היתר? זה הותרה לא סלקה דייתך, אלא אימא נעשית לא כהתר, כמו שאמרנו מקודם. אדם אז מתחיל עם תירוצים והצדקות, והוא לא יחזור בתשובה, ודאי לא מהר, וזה הכוונה, הוא נהיה אצלו כהתר. אמר רבי לוי, אבל שלושה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לא בין שתי כתפיו. משלושה עד שבעה כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זווית. מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו בשוק. עכשיו, מה זה מכאן ואילך? יש איזו סיום? אז תוספות, ואנחנו נלמד את התוספות ביחד, בתוספות דיבור המתחיל מכאן, תוספות אחרון שבדף, אומר עד י' ב' חודש. זו הכוונה שמכאן ואילך עד י' ב' חודש כאילו עוברת החרב כנגדו בשוק. התרחק. כפי שאמרנו, עכשיו נפנה לתוספות בשולי הדף, מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו בשוק, עד י' ב' חודש. ואחי איתה בירושלמי, כל שבעה, החרב היא שלופה, עד שלושים היא רופפת, לאחר י' ב' חודש היא חוזרת לטערה, לנרתיק. ולמה הדבר דומה? לכיפה של אבנים, כמו גל של אבנים, הרימה של אבנים, כיוון שנזדעזעה אחת מהן, נזדעזעו כולם. אז הפטירה של אחד מבני המשפחה היא מזעזעת, היא משפיעה על כל המשפחה. ובשס דידן נמי אמרינה מסכת שבת, אחד מן האחים שמת ידאגו כל האחים וכו'. עד כאן שיעורנו להיום.